כבוד המשגיח, הרב הגאון הרב סגרון, הרב מצליח, הרב מצליח גאון עם הזוז שליטה, מכובדיי תלמידי הישיבה. אנחנו אם ירצה השם מחר, נותר לנו פחות מ-24 שעות, אולי ממש בדיוק עכשיו ניכנס ליום הקדוש. וגולת הכותרת שלו, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. המיוחד ביום הזה שאנחנו 10 וידויים עושים לפני הקדוש ברוך הוא. וכל פעם אנחנו מכפילים את הוידויים. פעם אחת וידוי שאנחנו אומרים בעצמנו על חטא בתפילת העמידה, ופעם שנייה ששליח הציבור אומר את התפילה בקול רם, חוץ מערבית, אז הוא לא חזר על התפילה על עמידה, אנחנו אומרים איתו יחד את העל חטא ואת הוידוי. ככה גם אצלכם נוהגים, נכון? למה אנחנו עושים את זה פעמיים? למה בכל תפילה אנחנו לא מסתפקים על מה שאנחנו אומרים על חטא? זה דבר מאוד אישי. למה אנחנו צריכים לחכות גם שהשליח ציבור יגיד ואנחנו נאמר איתו ביחד? מה העניין? שאלה שנייה, הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ב' הלכה ב' אומר שיש 3 חלקים לתשובה. שיעזוב את חטאו, יתחרט, יתוודה וידוי ויקבר עצמו לעתיד שלא יחזור לחטאו שוב. רמב״ם מאוד מפורסם. כמעט אין אדם שלא עובר את אלו לו לימים נוראים ולא נתקל ברמב״ם הזה, או בשיעור או ברמב״ם עצמו. אבל תראו זה פלא. בהלכות עדות, הרמב״ם מביא רשימה מתוך סנהדרין כ"ה. רשימה של אנשים שהם עברו על עבירות, והרמב״ם מפרט כדברי הגמרא איך הם צריכים לחזור בתשובה. כל פסולי העדות המפורסמים, מפריחי יונים, משחקים בקובייה, כל אלה שמלווי בריבית, סוחרי בשביעית, כל אלה יש להם תשובה מיוחדת. זה לא מספיק לרמב״ם רק שהוא יתחרט, יתוודה ויקבל על עצמו לעתיד. רמב״ם אומר, ממתי חזרת מלווה בריבית, מי שיקראו את שטריהן מעצמן ויחזרו בהם חזרה גמורה שלא ילוו בריבית אפילו לגוי. וממתי חזרת המשחקים בקובייה, מי שישברו את פספיסיהן מעצמם. את כל הדברים שהם עושים, אותו דבר גם אלה שהם מפריחי יונים, כל אלה שפסולי העדות, הרמב״ם אומר, לא מספיק שאתה תחזור בתשובה ותגיד על חטא, אלא אתה צריך לעשות מעשה דרסטי. יש לך מלווה בריבית, תקרא את השטר, אחרת לא מועילה התשובה. למה הרמב״ם פתאום אומר פה דבר מעשי? מעבר לעל חטא, מעבר לוידוי, מעבר לקבלה לעתיד, פה הרמב״ם אומר משהו תעשה, תשבור, תקרא. שאלה נוספת, אנחנו יודעים שהרמב״ם כותב את האלה שחוזרים בתשובה בפסולי עדות, בהלכות עדות. למה הרמב״ם לא כותב את זה בהלכות תשובה? בכיצד חזרתן, ואדם שצריך לחזור בתשובה, זה מתאים יותר ללכות תשובה. או להחליט את זה גם בלכות תשובה. שאלה נוספת, לפי שיטת רבי, עיצומו של יום מכפר. יום הכיפורים, אפילו אם הוא לא חוזר בתשובה, עצם היום עצמו מכפר. האם יעלה על הדעת שאדם גזלן, שפסול לעדות, יעבור יום כיפור, למחרת יבוא לבית הדין, העדות שלו תתקבל כי עיצומו של יום יכפר? מה, מה, מה אב המינה של רבי? מה זה עיצומו של יום מחפר? כשפתחתי את הפסוק, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם, אז אומרים בבית בריסק יש שני דינים בתשובה. כי ביום הזה יחפר, יש דין של כפרה, לטהר אתכם, יש דין של טהרה, על כל אדם ואדם. מה ההבדל בין כפרה לבין טהרה? כפרה זה מעין כופר נפש, שהקדוש ברוך הוא מוחק לנו את העונש. אבל כל עבירה שיהודי עובר, מעבר לזה שנצמד לה עונש, כמו שיש בשכר מצווה, אז אנחנו שכר, מי שמקיים מצווה, ככה יש בחטא, בעבירה יש עונש. אבל בנוסף לעונש, יש גם טומאה. תכף אתה מבין בדיוק מה זה הטומאה הזאת בדורנו, שאין דימי טומאה כמעט. אז בנוסף לטומאה, לעונש יש גם טומאה. כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם. כפרה זה מחיקת העונש. טהרה צריך לעשות איזה משהו הרבה יותר אקטיבי, הרבה יותר מעשי, מעבר למה שאנחנו סתם נמחק לנו העונש. משל למה דבר דומה? מסופר על אבא שהבן שלו היה כעסן. בחור בן 16-17, מאוד כעסן. והאבא רצה לחנך אותו שיפסיק לכעוס ולא הולך. אמר לו איזה רב אחד, תשמע, יש לי רעיון, תגיד לבן שלך, יש לכם סביב הגינה חומת עץ. כל פעם שאתה כועס, תתקע מסמר בעץ. וזה כבר יעשה איזה משהו שאולי כל פעם רוצה לתרוח, לתקוע מסמר, יפחית לו. ביום הראשון היו לו 35 פעמים כעסים באותו יום. אז כל 35 מסמרים תקע על החומה הזאת, חומת העץ. ביום השני זה כבר ירד ל-30, אחר כך 20, 22, פחות, עד שהוא הגיע ל-0. מגיע לאבא בשמחה, אבא, היום לא כעסתי, אין מסמרים, לא הייתי צריך לתקוע שום מסמר. אמר לו, יופי, מצוין. עכשיו, כל יום שיעבור לך בלי כעס, אני מרשה לך להוציא את המסמר של הכעס. מה שתקעת, תוציא. יום ראשון הוא התגבר, לא כעס, הוציא מסמר ועוד מסמר ועוד מסמר. ימים חלפו והגיע היום שהחומה הייתה ריקה ממסמרים. אבא, לא כעסתי כל כך הרבה ימים, הנה כל המסמרים נשלפו החוצה. הוא אומר לו, בוא, אני חייב לראות את זה. אבא יוצא איתו יד ביד לחומת העץ והוא אומר, יפה. אני לא רואה פה באמת אף מסמר, סימן שבאמת תקופה ארוכה לא כעסת. אבל מה בכל אופן נשאר על החומה הזאת, שואל האבא את הבן? הוא אומר, נשארו חורים. אומר לו האבא, שאתה פוגע בן אדם, או שאתה פוגע בקדוש ברוך הוא שעברת עבירה בסתר, כאילו שאף אחד לא רואה, אז יכול להיות שהיא קטע על חטא. אבל הקדוש ברוך הוא אולי יחפר לך, ביום הכיפורים, אבל עדיין נשארו חורים. נשארו חורים בקשרים שבן אדם לחברו, בן אדם למקום. וזה קשה מאוד לתקן חור על עץ. את זה, זה חלק מהטהרה. הכפרה, הורדנו את העונש. אבל הטהרה, איך אני מתקן את החורים הללו, זה הטהרה, ומיד נסביר מה זה הטהרה. בכל אופן, לפי החילוק הזה, נבין את כל השאלות שלנו. מה ששאלנו, הרמב״ם מדבר, קודם כל, למה צריכים שתי וידויים פעמיים, גם של אופן אישי וגם השליח ציבור. השליח הציבור, כשאנחנו אומרים את זה איתו, הוא יכול לדאוג בוידוי הזה לחפר לנו על החטא. להוריד לנו את העונש. אבל תשימו לב, כהן גדול כשבא ורובה כתוב ואומר להם, תתהרו. הכהן הגדול אומר, תתהרו. אני לא יכול לתאר אתכם. אתה לא יכול לשלוח את הכהן הגדול, לך למיק ותתאר במקומי. זה לא שייך. להתאר אתה חייב להיות בעצמך. אז לא די שאתה אומר את זה עם שליח הזה, הוא צריך להגיד באופן אישי כדי לתאר את עצמך. איתו זה כפרה. לבד זה טהרה. תכף אני אסביר מה זה הטהרה באופן מעשי. על פי זה נבין, מה שהרמב״ם מדבר בדרך כלל בהלכות תשובה, זה איך מחפרים על חטא. עזיבת החטא, וידוי, קבלה לעתיד, ככה אתה תתכפר. אבל מה שמדובר על טהרה, מה זה טומאה של אדם? טומאה של אדם באופן מעשי, זהו פסול עדות, פתאום המעמד שלו לא משתנה. אנחנו יודעים שיש תמיד על כל יהודי חזקת כשרות. ברגע שהוא נתפס גזלן והוא אשם בבית הדין, אז המעמד שלו השתנה, הוא כבר לא אמין. אתה לא יכול להביא אותו כעד. זה אותו בן אדם. אבל יש בו איזושהי טומאה מסוימת במעמד שלו, ההלכתי, שהוא לא יכול לבוא להעיד. אתה אדם, קוראו לך משה, משפחת כהן, אבל נמצא, אתמול היית כשר לעדות, היום לא. המעמד שלו יש לו, זה טומאה. כדי לטהר, אומר הרמב״ם, פה זה כבר הלכות עדות. פה אתה צריך לשבור את הפספסין האלה ולקרוא את שטרי ההלוואות בריבית ולעשות משהו דרסטי. על פי זה גם נבין. נכון אותו גזלן עובר עליו יום כיפור ושאלנו על רבי, איך רבי אומר שעיצומו של יום מכפר והרי למחרת הוא יהיה עדיין הגזלן הזה פסול לעדות, אז מה שניתה לו? רבי מדייק. אני טוען, אומר רבי, שעיצומו של יום מכפר, אבל לא מטהר. זה לא אוטומטית. לטהר אתה צריך לעשות בעצמך. איך באמת מטהרים? יש דיון בהלכה, מתי עולה הטהרה כשיהודי נכנס למקווה? האם כשהוא יורד למקווה, נכנס למים, או שהוא עולה מהמקווה? מה דעתכם? הוא נמצא במים. הוא טהור כבר? כן? הוא נמצא במים והוא נוגע בטהרות, תרומה. במים, בעודו במים. הוא נוגע בחוץ, יש לו איזה תרומה. התרומה כשרה, טהורה או לא? טהורה. אז הרמב״ם פוסק אחרת. וככה רוב הפסקים אומרים שאתה יורד למקווה וזה עדיין שלב, אבל עדיין לא טהור. שאתה טובל בתוך המקווה, זה עוד שלב. אבל השלב שאתה יוצא טהור, שאתה עולה מהמקווה. מה העניין? מה ההיגיון? מה הסברה? אני נכנסתי למקווה, אני בתוך המים, מה העניין? התשובה, אומר האב מנזר, סברה מאוד מעניינת. הוא אומר, הרי אדם חי ביבשה. אדם לא יכול לחיות בתוך מים, אנחנו לא דגים. אתה צולל 3 דקות, 4 דקות, 5 דקות, זה כבר המון, אין כזה דבר כמעט, אני חושב. אבל אתה לא יכול לחיות בתוך מים, באופן טבעי. כשאתה נכנס לתוך מים, אתה בעצם מבטל את החיות שלך. אתה כבר לא ישות, אתה כבר לא יכול לחיות בפנים מים. אתה כאילו ביטלת את האישות האישית שלך. ברגע שאתה יוצא מהמים, אומר האב מנזר, אתה כאילו באת וחיית מחדש, מעין תחיית המתים. במים אין חיים, כשאתה יוצא, זה מעין תחיית המתים. כשמוסיף החינוך ואומר, למה דווקא במים? כי תזכרו איך העולם נברא, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כל העולם היה מכוסה מים. רק בבראשית הקדוש ברוך הוא חילק את העולם ליבשת, ליבשה, ולאוקיינוסים וימים. עד הייתה החלוקה. אבל כשאדם יוצא מהמים, הוא כאילו חוזר לבראשיות שלו. חוזר ליצירה שלו. תשובה זה יוצרת את האדם מחדש. מקווה מועיל לגוף. מה יועיל לנשמה? אנחנו מופעלים על ידי הנשמה. מקווה מועיל לגוף, שאם חלילה יש לך חציצה בגוף, אז הגוף לא כולו נטבל כראוי, אז הטבילה לא עלתה לו. אבל איך טובלים נשמה? יש פסוק שאני לא יודע, אצל עדות אשכנז אומרים את זה בתפילת בימים הנוראים, אני לא יודע איך זה בעדות המזרח, הפסוק אומר, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, משול כחרס הנשבר. אומרים לכם את זה? צריכים לראות. הפסוק הזה נמצא במחזורים של האשכנזים. אבל זה פסוק אמיתי לכל העלמה, גם לכל העדות. דומה האדם משול כחרס הנשבר. במה אנחנו משולים כחרס הנשבר? אז יש הסבר של החידושי הרים, אחד מאדמו"רי גור, הסבר מתוק מדבש. אנחנו יודעים שיש שני דינים שונים בין כלי מתכת לכלי חרס. כלי מתכת, טומאתו אפילו מגבו. כשאם למשל שרץ נגע מחוץ לסיר, בחלק החיצוני, הסיר נטמא. לעומת בו בכלי חרס, הטומאה היא רק בתוכו, בחלל שבו. מה ההבדל? יתרה מזו, בכלי מתכת תקנתו בטבילה, כלי חרס תקנתו בשבירה. למה צריכים לשבור? למה לא לטבול אותו גם כן? אלא התשובה היא כך. הוא אומר, הטומאה נתפסת בחלק החשוב, ויש לכל כלי שני דברים. יש חומר, ממה הוא עשוי, וצורה, הצורה שלו. מה חשוב בכלי כסף או כלי זהב? זה החומר שבו. כי אם אתה מתיך אותו, זה עדיין כסף. הוא יקר. אז לכן עצם הזהב או הכסף, אפילו נחושת, אם השרץ נוגע בחלק החשיבות שלו, זה החומר, הוא כבר נותן לו את הטומאה. אפילו מגבו, כי זה גם כסף מבחוץ. לעומת זאת חרס, מה זה חרס? זה אדמה. לחומר אין חשיבות. כל החשיבות שלו שהוא כלי קיבול. שאתה יכול לשתות איתו מרק. כי אם לא היה כלי קיבול, לא היית יכול לאכול איתו. אז ממילא, התוך שלו הוא החשוב. לכן התוך מקבל טומאה בחלק הפנימי שלו. ולא בחיצוני. משול האדם כחרס הנשבר. אז באמת המקווה יכול להועיל לחלק החיצוני בגוף. אבל מה זה החלק הפנימי? משול כחרס הנשבר. איך אנחנו שוברים את הכלי של עצמנו? איך שוברים? השבירה זה כל המעביר על מידותיו, מבטיחים לו חז"ל, מעבירים לו פשעיו, את כל פשעיו וחטאיו. מה זה מעביר על מידותיו? ואני רוצה לתת לכם גמרא מעניינת. הגמרא מספרת גמרא מאוד מפורסמת. תניא, אמר רבן גמליאל, זה יבמות קכ"א, אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, הפלגתי בספינה, וראיתי ספינה אחת שנשברה. פשוט, מה זה ספינה נשברה? כנראה נתקעה באיזה סלע והתנפצה. בזמנו הספינות הללו היו מעץ, נסרים נסרים, והיא נשברה. והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא. היה שם תלמיד חכם בספינה הזאת, וכנראה שהוא טבע, כמו שכולם טבעו. והצטערתי מאוד עליו. שואלת הגמרא, אומנו, מי זה התלמיד חכם הזה שהיה בספינה שטבעה ונשברה? רבי עקיבא. אומר רבן גמליאל, תראו זה פלא, כשעליתי ביבשה, בא וישב ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אלך? תגיד לי, מי זה אלה אותך? איך הצלחת לייצא עליו? כולם תבואו. אז הוא אומר, אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עליי, נעניתי לו ראשי. מצאתי איזה חתיכת עץ מהריסוק של הספינה, לקחתי אותו, עלו עליי גלים, הורדתי את הראש על כל גל, וככה הגעתי. נשאלת השאלה, מה רבן גמליאל שואל את רבי עקיבא, מי אלך? מה הוא רוצה לתת לו פרס ישראל? מה זה הרעיון הזה, מי אל? מה זה משנה? זה רכילות? תגיד, איך הגעת לפה? מה זה מי אלך? מה זה מעניין מי אלך? תגיד, איך הצלחת? זו שאלה, איך הצלחת להגיע לפה? איך אתה חי? כנראה שהשאלה של רבן גמליאל הייתה, תגיד לי, מי זאת האישיות הזאת? בזכות מי עלית? הרי כולם תבואו. זה לא עניין המצאה של רבי עקיבא לקחת חתיכת עץ, שהוא במקום וחוצב, ולהינצל מהמים. כולם היו שם, 1,000 איש, כולם תבואו ואיך אתה ניצלת? הם לא יודעים מה זה עץ? הם לא יודעים שאפשר לשוט עם עץ? אז מה העניין שלך? אז אומר לו רבי עקיבא, רבן גמליאל, אתה מכיר את ההיסטוריה שלי. עברתי הרבה בושות בחיים, הרבה בזיונות, הרבה השפילו אותי. אני הייתי צריך בגיל 40 ללכת עם הילד שלי כיתה א', כי לא ידעתי לקרוא ולכתוב. אתה יודע שצחקו עליי? איך שלעגו לי? כל האינטליגנציה שלי זה הייתי רואה צאן. בלם של גירים. לא ידעתי שום דבר. לא ידעתי לקרוא ולכתוב. רבי עקיבא. לא ידעתי. אבל מה? ספגתי הרבה אלבונות. עד כדי כך התחתנתי עם ביתו של כלבא סבורה. הוא החרים אותי. החרים את אשתי, את ביתו. היה מהמיליונרים של הדור. לא רוצה לדבר איתי, לא רוצה לתת שום חלק ונחלה באושרו, שום דבר. הייתי מבוזה, הייתי מנודה, הייתי מוחרם. מה אני יכול לעשות? אבל דבר אחד עשיתי. התגברתי על מידותיי. כל גל של השמצה, הורדתי את הראש שיעלה עליי. אולי זה הזכות שלי. שתקתי, לא עניתי לאף אחד. התגברתי. ומאוד מאוד קל לבוא לפעמים שמישהו רוצה לבלוע אותך ואתה רוצה להחזיר לו ולהתגבר על המידות. אני חייב לומר לכם שלפני כמה שנים יצא לי שבת אחת אומרת לי, יהודי בתל אביב בן 60 לא יודע עוד לקרוא ולכתוב. בן 60, בדור שלנו. ולקחתי אותו ככה, מרמת ברחמנות, ללמד אותו, פעם ראשונה בחיים שלי שאני ללמד יהודי א' ב' בגיל 60. הוא בא אליי בדמעות, הוא אומר, אתה לא יודע איך אני התביישתי. הבת שלי ביקשה ממנו, הבן שלי מבית ספר, אבא תסביר לי שיעורי בית, אני לא מבין מה שכתוב פה. הוא אומר, מה איפה אני אבין? לא יודע לקרוא ולכתוב בדור שלנו, תראו לנו מה שהיה רבי עקיבא, מה הוא סבל. וכל גל וגל נענעתי בראשי, הורדתי את הראש למים, שהגל יעבור ושתקתי. זאת הזכות. כולם ידעו על העצים הללו, אבל לא נענע את הזכות של מעביר על מידותיו. זה לשבור. זה טהרה. ככה הנשמה פועלת. יש סיפור על הרמב״ם. אני אתן לעצמי שהסיפור הזה די מפורסם עכשיו, חלק מכירים, הרמב״ם היה הרופא האישי של הסולטן במצרים. והרמב״ם קיבל מזכורת על כך, והיה מאוד מפורסם, מאוד חשוב. והיו גויים שכינו ברמב״ם, כי הסולטן מאוד חיבב את הרמב״ם. כי זה לא הסתפק רק הרמב״ם ברפואה, דיבר איתו בכל מיני פילוסופיות, בכל מיני דברים, הוא ראה את החוכמה שלו. ומאוד התיידד איתו. והגויים יצאו להם העיניים. איך זה יכול להיות שהוא מתיידד עם יהודי? וכל פעם השמיצו אותו. באו למלך, לסולטן, ואמרו לו, תשמע, הוא סתם לוקח לך מזכורת, הנה אתה בריא, מה אתה צריך רופא בכלל? אתה סך הכל בן 50, אין לך מחלות. לאט לאט, זה ניכר לו בראש. יום אחד הוא שואל את הרמב״ם, תגיד לי, בעצם מה אני נותן לך מזכורת? למה אני צריך אותך בתור רופא? אני בריא. אז הוא אומר לו, הרמב״ם, אתה יודע למה אתה בריא? כי אני נותן לך את התפריט היומי. אני אומר לך מה תאכל, מה לא תאכל, מה לפעול, מה לא לעשות. אני מונע ממך את המחלות. התיישב לו על דעתו. המשיכו השמצות. יום אחד אמרו לו המקטרגים על הרמב״ם, אולי נטיל את הגורל על הקדוש ברוך הוא. שאלוקים יכריע אם הרמב״ם צריך לחיות או למות. ומה אתם מתכוונים? אנחנו נשים קלפי, נשים בתוך הקלפי שתי פתקאות. פתקה אחת יהיה כתוב בה חיים, פתקה שנייה יהיה כתוב בה מוות. ניתן, נערבב את הפתקאות, ניתן לו להוציא פתקה. אם הוא יוציא פתקה וכתוב בה חיים, סימן שאלוקים רוצה שיחיה. אם הוא יוציא את הפתקה וכתוב בה מוות, סימן שהוא צריך למות. לא הייתה למלך, לסולטן, ברירה, שנכריע שהקדוש ברוך הוא יכריע את העניין. בסדר, הרמב״ם היה כל כך חכם. אז הרמב״ם בא מול המלך, שמי לו את הקלפי ואומר לו, תוציא פתק. הרמב״ם כבר הבין לפני כן, או מיד, מה הולכים לעשות לו. מוציא פתק, יש לו מוציא, בלה אותו. אין פתק. כולם היום אומרים, מה הוא בולע את זה? אז הוא אומר, תקלו עם פתק השני, אם כתוב שמה חיים, סימן שבלעתי את המוות. אבל אם כתוב שמה מוות, סימן שבלעתי והוצאתי את החיים. מיד הרמב״ם קלט שהם כתבו שתי פתקאות, פתקאות שכתוב בהם מוות. ובכל אפשרות שמשהו יוציא, הוא יוציא מוות. אבל מיד הרמב״ם עשה הפוך על הפוך. בלה, לך תדע מה כתוב בפתק. תוציאו את הפתק השני, היה כתוב שם מוות, סימן שיוצאתי לחיים. זה לא רק סיפור, זה גם מוסר השכל. לפעמים צריכים לבלוע את המוות ולהבליק בשביל לחיות. ואם אדם עושה לך את המוות, מנסה להשפיל אותך, באמת, משמיץ אותך, מדבר נגדך, לשון הרע, ואתה לא יודע איך להחשיב לו. תבלע. תתאר את הנשמה, תשבור את מידותיך, ותהיה מבחינת כל המעביר על מידותיו, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג למעבירים לו על כל פשעיו וחטאיו. מספרים לנו על הרבי מבל שהיה גר בתל אביב, האבא או הדוד של הרבי מבל של היום. הוא היה צריך לנסוע לברית מילה. ואז לא היו, לפני 50-60 שנה, לא היו מכוניות מפוארות להביא את כל האדמו"רים עם וילונות מסביב, אלא מישהו בא עם חיפושית קטנה של פולקסווגן, פשוטה. והיה שם מישהו שישב ליד הנהג, ואז הם צריכים, אתם זוכרים, צריכים לקפל את הכיסא ולהיכנס אחורה, מאחורה. אז היה איזה אקרובטיקה שלמה עכשיו, רבי נכנס והתכופף ונכנס. אז הרבי, אחרי הנסיעה הזו, אומר, למדתי מהאוטו הזה מוסר השכל גדול. אם אתה רוצה להתקדם בחיים, לפעמים צריך להתכופף. אם אתה רוצה לנסוע הלאה, צריך להתכופף ולוותר. מה שעשה רבי עקיבא, כל גל וגל, כופף את הראש עד יעבור זעם. כך שוברים את המידות, וכך הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מוותר לשני, אני אוותר לך. אין לנו זמן יותר טוב מה-24 שעות הקרובות. כל אחד מתבקש לבוא לבקש סליחה, וזה לא רק מחברו, אתה חבר חדר שלך, שאתה חי איתו טוב, זה לא חוכמה, יש סליחה או מכילה, אתה יודע שהוא יסלח לך. יש פה מישהו שאולי אתה כועס עליו באמת, ואתה אומר, אני לא יכול לוותר לו. מה שהוא עשה לי, אני לא מוותר לו. הגדלות, לך אליו. יכול להיות שאתה צודק. וכל צד תמיד בוויכוח חושב שהוא צודק. לכן אומרים לו, כי מבקש את הנרדף? כל אחד חושב שהוא נרדף. רק הקדוש ברוך הוא יודע מי באמת מי לא. אבל בכל ויכוח, בכל מחלוקת, כל צד חושב שהוא הצודק. אחרת הוא לא היה מתווכח. הגדלות שלך, כופף את הראש, תבקש סליחה אמיתית. עכשיו יתירה מזו. לדאוג לשני ולקבל קבלה, החז"ל אומרים, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אנחנו אצל האשכנזים אומרים בליל יום הכיפורים את המזמור שבפסוק השלישי שלו כתוב מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. מה ההבדל בין מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? למה חז"ל בחרו פיתחו לי פתח כפתחו של מחט? אין פתח אחר קטן. מה מיוחד במחט? שאם יש שקע בקיר, פה הכל ברוך השם משיש, אז קשה לעשות שקע. אבל אם אתה רואה שקע שאתה רואה מסמר נפל, ויש שקע בקיר, הוא לא מפולש. אתה לא יכול לראות לצד השני. החור כמעט הכי קטן, שאתה מסתכל בעצימת עין אחת, ועין אחת ממוקדת על החור, אתה מסתכל ואתה רואה דרכו מפולש, ואתה רואה עד סוף שדה העלייה שלך. אומר הרבי מקוצק, לא סתם בחרו, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט. זה פתח קטן, קבלה קטנה, אבל שיהיה למרחקים, לא רק ליום כיפור. זה לא רק מי יעלה בהר השם. יום כיפור, נעילה, אתם יודעים כמה חילונים באים לבתי כנסת, אתה רואה אנשים עם כל האוזניים שלהם עליהם כאלה, לא יודע איך קוראים לזה, ועצמות וקעקועים. פתאום, השם הוא אלוקים, אתה לא מאמין. אבל למחרת הולכים לעשות מה שרוצים. מי יעלה בהר השם יש הרבה. מי יקום במקום קודשו. מי ימשיך את ההשפעה הגדולה שהתרוממנו ביום הכיפורים. יקום, יתקיים, ימשיך. ואני אומר לכם עצה קטנה לקבלה, בן אדם לחברו. זה לא עצה שלי. רבי אלה לופיאן היה משגיח. בישיבת כפר חסידים, ואני עוד זוכר שהייתי ילד, נער, עוד לפני שהיו הישיבה גבוהה, באתי ככה לפעמים סמו השיחות. ואחת השיחות באלול הוא אמר, אתם רוצים לקבל על עצמכם קבלה קלה, שעד היום היא נשמרת בישיבה. כולנו נוטלים ידיים לפני אחת הסעודות, נכון? יש סעודות שאתה חייב לאכול לפצוע פת, יש סעודות שאתה לא חייב. אבל אם אתה אוכל לחם, אתה נוטל ידיים. איך בדרך כלל? אתה לוקח את הספל, פותח את הברז, ממלא את הספל, נוטל ידיים, ושם את הספל ריק, בכיור או לידו. אומר רבי אלה לופיאן, תעשה טובה. מילית על עצמך מים, סיימת, תמלא את הברז עוד פעם. תן כבר שיהיה לשני מוכן, וגם השני יעשה. כל אחד יעשה אותו זמן. אתה לא צריך למלא גם לי וגם לו. אתה מלא, וכבר, לשני זה כבר היה מלא. אז הוא גם חוסך בזמן. אבל רק מלא לאבא. אז עשית טוב לשני. מה זה הדבר הזה? זה שום דבר. אבל הראית שדאגת גם לשני. אם יום כיפור כולכם תהיו פה, לא? אם אתה רואה שפים מלא מגיעים לפה שכנים, אני לא יודע, יחל מסתם, אבל באים לפה ואין כיסא. רוץ לחדר, תביא כיסא לשני, תדאג לשני, מה זה, זה קבלה קלה, קלה, קטנה. אבל בזה, קל להמשיך את זה. מי יקום במקום קודשו זה קל. לא צריכים לעשות דברים דרסטיים. הלוואי שכל אחד יקבל כל שנה דבר אחר ואחר ויעלה 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 משנה לשנה. אבל לפעמים פיתחו לי פתח כפתחו של מחט. הקדוש ברוך הוא יבטיח לנו שנזכה אם ירצה השם שנה טובה, לגמר חתימה טובה, ושתצליחו, אני מאוד התפעלתי מהלוח פה בחוץ, שהראה לי הרב מזוז, על כמה חבר'ה שנבחנו את גאון הדור שלנו, הרב, הגאון הרב מזוז, ראש הישיבה, על כל מסכת ומסכת, וככה כל דף ודף, לא הדף של רבי עקיבא, על כל דף ודף שנבחנתם, ברוך השם, לסיים את הש"ס בגילכם, אשריכם ומה טוב חלקכם. שיהי רצון שכל דף ודף שאתם לומדים יגן עליכם גם ביום הדין, ושתזכו לגמר חתימה טובה, ושימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, ומי שזקוק לשידוך שהשנה, אם ירצה השם, נזכה לעמוד תחת חופתו, ומי שזקוק לסייעתא דשמיא בכל תחום אחר, שקדוש ברוך הוא יצליח דרככם, אמן, כן יהי רצון.